אנחנו בשין סמך וב. יאללה, שיהיה שין סמך וב. ישועות וקוממיות, פרק ט' ז'. מה? איך אתה יודע? זה באמת שאלה. טוב. ישועות וקוממיות. כן, החלק הזה של מוסר הקודש עוסק בגילויים עליונים, גילוי אליהו הנביא, רוח הקודש וכדומה מן המדרגות. שיחת מלאכי השרת הינה יותר טבעית, נובעת מזרם החיים הרוחניים הקבועים שלהם. וסיפור הנשמות הוא יותר מלאכותית במלאכת מחשבת, נובעת ממקור הבחירה וההתבודדות הפנימית, והראות של מלאכים ונשמות יחד הוא מרומם את החיים עצי גובה עליון היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. פשוט. הלאה. וכשהתורה... חשבתי שזה ברור. טוב, בסדר. שיחת מלאכי השרת. יש ביטוי כזה שנמצא בגמרא. כן? שומת, שיש, אמרו לי מלאכי השרת כך וכך, סך לי מלאך פלוני וכו'. והגמרא אומרת, מן מלאכי השרת? מי זה מלאכי השרת? אומרת, רבנן. החכמים נקראים מלאכי השרת. עכשיו, לא מובן, זה בני אדם, זה מלאכים. אלא יש משהו, זה סוג מסוים, זה נתיב מסוים של רוח הקודש של החכמים. לא כל רוח הקודש דומה לרוח הקודש האחרת. יש רוח הקודש מלאכית, ויש רוח הקודש נשמתית. מלאכית שייכת יותר לאדם באשר הוא אדם, והנשמתית, מלאכית שייכת יותר למלאך באשר הוא מלאך, לאדם באשר הוא מלאך, ואילו הנשמתית לאדם באשר הוא אדם. מה פירוש הדבר? מה ההבדל בין מלאך לבין אדם? איפה אנחנו מזכירים בתפילה, או יותר נכון, בסידור התפילה, מלאכים? קדושם, איפה עוד? רמז, בברכות קריאת שמע, איפה? מה? יוצר המאורות, יפה. בדיוק, ברכת יוצר המאורות היא ברכה שבה מדברים על שני דברים, על כוחות הטבע ועל המלאכים. למה לדבר על שני דברים ביחד? כנראה שיש קשר בין מלאכים לכוחות הטבע. מה מיוחד בכוחות הטבע? שהם קבועים. יש מה שנקרא דטרמיניזם טבעי, הכרחיות של חוקי הטבע. המלאכים זה הטבע הרוחני, אבל זה גם טבע. זה לא הטבע הפיזיקלי שנחקר על ידי חכמי הטבע. אבל יש מין טבע עליון שהוא העולם של המלאכים. בקבלה זה נקרא עולם היצירה. בסדר? יצירה משון צורה. ויש אפשרות להתחבר אל העולם ההרמוני הזה על ידי מין הקשבה, איזה מין התאחדות מיסטית. מדיטטיבית, אפשר להתחבר אל העולמות האלה של המלאכים. לכן גם חכמי ישראל אומרים, מלאך פלוני אמר לי כך וכך. לעומת זה, יש מקום אחר, שוב רמז בברכות קריאת שמה, שבהם מדברים על בני אדם. איפה? אהבת עולם או אהבה רבה. שם מדברים על עם ישראל, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, הבוחר בעמו ישראל, באהבה. מדובר שם על בני אדם. למה זה מחולק לשתי ברכות? כי בני אדם, באשר הם בני אדם, הם בעלי בחירה חופשית. וזה בדיוק הפוך מן המלאכים. יוצא לפי זה שיש רוח הקודש שמחבר את האדם למלאכיות שבו, ויש רוח הקודש שמחברת את האדם לנשמתיות שלו. נשאלת השאלה מה יותר גדול. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. השאלה היא באמת מה יותר גדול, מלאכיות או אדמיות? טוב, כולם מכירים את מחלוקת הראשונים בדבר, כן? שרבנו סעדיה גאון אומר, שלום, רבנו סעדיה גאון אומר שהאדם עליון מן המלאך. הרמב״ם אומר, המלאך עליון מן האדם. רבי נחמן מברסלב אומר, האדם מתחיל למטה מן המלאך, והמשימה שלו זה להגיע למעלה מן המלאך. כן? אפשר ככה, אפשר ככה. זאת אומרת, יש משימה להיות מעל המלאכים. כך הוא כותב, איש הישראלי צריך לראות את עצמו שיגיע למעלה ממדרגת המלאכים. בדרך יש הרבה עיכובים, המלאכים מתקנאים במי שמתעלה מעליו. אז בדרך כלל, העמדה המקובלת, הייתי אומר, בדורות האחרונים, היא יותר בכיוון של רבי נחמן או של רבינו סעדיה גאון, שהאדם עליון מן המלאכים, גם המהר"ל מפראג מעריך בזה הרבה. אבל אז זה אומר שכאילו הטבע הוא נמוך יותר מצד ההכרחיות שבו מהבחירה. אמת? אבל ראינו שהרב קוק בכמה מקומות באורות הקודש מדבר על זה שיש גם צד של עליונות של הטבע על הבחירה. וזאת למה? כי אלוהים הוא מוכרח המציאות או אפשרי המציאות? מוכרח המציאות. אם כן, יש צד של הכרח באלוהות. אז יוצא שזה עליון יותר מן הבחירה. כן, זה הקרבה בין דברי הרב קוק לבין שיטתו של ספינוזה, הפילוסוף, שחשב שהכל נתון להכרח, כולל האלוהות. הרב אומר, לא, מודה במקצת. יש צד של עליונות במלאכיות או בטבעיות, ויש צד של עליונות בנשמתיות. וגילוי השם נעשה בשניהם. לכן, עכשיו, אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, אפשר להבין שוב את דברי הרב. שיחת מלאכי השרת היא יותר טבעית. מה זאת אומרת טבעית? שייכת לטבע. לטבע במובן של חוקיות. נובעת מזרם החיים הרוחניים הקבועים שלהם. כן? זה המאפיין של הטבע. שזה דבר קבוע. כן? זה לא טבע במובן של טבעיות, נורמליות. לא, בוא נדבר על טבעיות במובן של חוקיות. וסיפור הנשמות, שלפעמים האדם יש לו מגע עם נשמתו, ואז נשמתו מספרת לו מי הוא. סיפור הנשמות הוא יותר מלאכותית, במלאכת מחשבת. כלומר, זה דורש מן האדם מלאכה. מלאכותית במובן של לא מלאכותי, אלא במובן של זה דורש מעשה מכוחו של האדם. נובעת ממקור הבחירה וההתבוננות הפנימית. עד כאן זה ברור. עכשיו הרב אומר, מה עושים? צריך לבחור בין זה לזה. לא, אומר, אפשר לעשות ראות בין שניהם. והראות של מלאכים ונשמות יחד, הוא מרומם את החיים עד קצה גובה העליון. כלומר, יש חשיבה שאני רגיל לקרוא לה חשיבה בינארית. מה זה חשיבה בינארית? אתה חושב או. ויש חשיבה סינתטית. שתי האפשרויות, יש להם שורש עליון יותר, שכולל את שניהם. אין דיאלקטיקה. בסדר? תהיתי?
אז הסינתטית יש מיזוג?
בדיוק. אז זה מה שאומר כאן הרב, כי הראות של מלאכים ונשמות יחד, הוא מרומם את החיים עד כסי גובה העליון. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. למה לא? פסוק יפה, לא? לא, הכוונה של הפסוק זה בא להראות את החיבור בין המלאכים לבין הנשמות. למה? יושבת בגנים, מי זה יושב? בני אדם, נשמות, נשמות. כן? מלאכים הרי הם עומדים, הם לא יושבים. אבל חברים, חברים זה אלה שלא יושבים. זה המלאכים. ושיושבים לקולך ביחד, השמיעיני. כן, זה האופן שבו הרב קוק קורא פסוק בשיר השירים. כן, הרבה פעמים קשה מאוד להבין, כשהרב מביא פסוק, מה הוא רוצה? כי הפסוק זה בכלל, הוא אומר, כל מה שאמרתי נמצא בפסוק הזה. עכשיו זה צריך לעבוד קשה. כן. כן, זה בדיוק מה שאומר הרב. הרב מציע בעצם להיות מסוגל לחבר את שני הדברים. עכשיו, איך מחברים שני דברים סותרים? אפשר לקחת שני דברים סותרים, לשים דבק, ולחשוב שזה יידבק. לא, זה לא ילך, זה ייפרק. מה?
השיחת כלים ששמעו בין גם, כמו השיחת מחשבת, עולם טבע?
רגע, רגע, אני באמצע, באמצע המשפט, אם שמת לב. שמת לב? עכשיו, אז איך אפשר לחבר שני דברים שהם סותרים זה את זה? התשובה היא שלא צריך לחבר. אלא עוסקים בכל אחד מן התחומים בנפרד, ואז מתיילד הקשב המאחדם. זאת אומרת, אתה תעסוק ברוח הקודש מלאכית, בזמנך הפנוי, וברוח הקודש נשמתית, בזמנך הפנוי. כן, זה הדרכות לבעלי רוח הקודש, מה שכתוב כאן, כן? זה מאוד מעניין, כן? פשוט אתה יכול לעשות מבחנים לבעלי רוח הקודש, תירשמו, אנחנו רוצים לראות איך אתם עובדים. אז אתה עושה את זה וזה, ואז מעצמו נולד הקשב המייחדם שהוא מעליהם. עד כאן מובן? מה שאלתך, אדוני? כן, בעצם השיחת דקלים זה מסוג של מלאכי השרת. כן. וכשהתורה מתייחדת בנשמתו של אדם, וכל הגיוניה מתהפכים לטבעו הפנימי, אז הוא לובש מלאכיות. תרי מלאכי ברקיה דוגמת תרי המוראה בהרעה. ומלאכי השרת, מנינו רבנן, ותלמידי חכמים שבבבל דומים למלאכי השרת. כאן זה המקורות שמראים כיצד אנחנו רואים שיש הפיכה של האדם למלאך. איך הוא נעשה למלאך? זה כשהתורה מתייחדת בנשמתו של אדם וכל הגיוניה מתהפכים לטבעו הפנימי. אם יש אחדות טבעית בין האדם לבין התורה, אז הוא כבר לא אדם, הוא מלאך. כי אז המחשבה שלו היא מחשבת התורה. מי אנחנו יכולים לערב שמה שהוא חושב זה מה שהשם רוצה? למלאך. יש למשל בספר דברים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה ש... לא להתגרות במואב, נכון? אל תתגר בה מלחמה. ובסוף, כשהוא מגיע לארץ סיחון, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צא למלחמה נגדו, התגר בו מלחמה. אז יש לנו הבדל בין מואב לבין סיחון. מואב לא להתגרות, סיחון להתגרות, נכון? אבל כתוב מיד אחר כך, ואשלח מלאכים אל סיחון דברי שלום ואמת למור. אז לכאורה משה עבר על דבר השם שאמר לו לצאת למלחמה, הוא קודם כל שלח משלחת של שלום. איך הוא עשה דבר כזה? אומרת הגמרא, הוא עשה קל וחומר. הוא אמר, ומה מואב שהחטיאו את ישראל? הקדוש ברוך הוא אמר, אל תתגר במלחמה. סיחון שלא עשה לנו כלום, קל וחומר. אני שאלת השאלה, אבל איך אתה מסתדר עם דבר השם? תשובה. משה יודע מה דבר השם, למה? הוא אומר, אם זה היה לגמרי רצון השם שאני לא אשלח משלחת אמן של שלום, אז לא הייתי מרגיש רע עם זה, אבל משהו לא מסתדר אצלי, כי יש לי קל וחומר. אז הוא יודע שזה לא רצון השם. כן, עכשיו, כל אחד יכול להגיד את זה. שמע, אני לא מתחבר לזה, לא מדבר אליי, זה לא אני, אני לא מרגיש, וזה שטויות. כן, כמו שאנשים אומרים, אני מקיים דיאלוג עם ההלכה. מי ביקש ממך לקיים דיאלוג? ההלכה לא ביקשה ממך דיאלוג. כן? אבל במעלתו, תודה. אבל במעלתו של משה, אכן, יש דבר כזה. כן? אז מי שהתורה היא מתהפכת לטבעו הפנימי. אז הוא לובש מלאכיות, הוא נהיה מלאך. כן. נכון. עד רבה. ברגע שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מופיע בצורה של שקלה וטריה. כלומר, אנחנו רואים למשל בסנה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תעשה ככה, משה יש לו קושיות. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, טוב, נתרץ לך וכו'. מה זה? זה דיון בבית המדרש? עד רבה. כל השקלה וטריה היא חלק מהנבואה. זה העניין.
כן, זה העניין.
לא, אני משקר, מה?
מעניין.
ברור? האם באת לשמוע מה שאתה רגיל לשמוע?
לא,
זהו. טוב.
הייתי מצפה ששגר יותר לא יהיה בקטע הזה.
אז זה מה שהוא שאל. טוב. אז הוא לובש מלאכיות. תרי, עכשיו מביא מקור, תרי מלאכי ברכיה. כן, יש מחלוקת בין רבא לבין רב יוסף, עד כמה שאני זוכר. ואז הגמרא שואלת כמי ההלכה, אומרת יש תרי מלאכי ברכיה, אחד אומר כמו רבא, אחד אומר כמו רב יוסף. למה? דוגמת תרי המוראה בהראה. שני המוראים, שגם כן מבקרים, גם הם שני מלאכים. כן, לכן יש הקבלה. ומלאכי השרת, יש לנו עוד סוגיה שאומרת, מה נינהו? רבנן. כן, כשאומרים מלאכי השרת, זה הכוונה חכמים. ותלמידי חכמים שבבבל, דומים, למלאכי השרת. יש פסוק בזכריה, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. מזה לומד הגמרא, הלכה. אם דומה הרב כמלאך השם צבאות, תורה ידרשו מפיהו. לא דומה למלאך השם צבאות, לא ידרשו תורה מפיהו. מזה למדו הלכה, שמותר ללמוד תורה רק מרב שדומה למלאך. יש פה בעיה, לא יודע איך נראה מלאך. אז למי נאמרה ההלכה הזאת? לאלה שרגילים לראות מלאכים. בעצם לנביאים. אז זה כתוב בנביא. אז אצל הנביאים, אומרים, תראה, אתה רואה את ההוא, תראה, האם הוא מזכיר לך את המלאך שראית? אם כן, תלמד תורה. עכשיו, אנחנו לא במדרגה של הנביאים, אין לנו נביאים, אבל יש לנו איזה מין, איך לומר, אינטואיציה. מה זה אדם הדומה למלאך? כן? למשל, מרק שגל, הצייר, הוא הגיע לארץ, רצה לצייר את דמותו של הרב קוק. והרב קוק לא הסכים, הוא אמר, לא תצמח מזה שום תועלת לעם ישראל, לא צריך. אבל אחר כך, מי שהביא את שגל לרב קוק זה היה שי עגנון. השגל אמר, חבל, איפה רואים פנים קדושות כאלה? כן, כלומר, יש לפעמים איזה מין ציור כזה שיש לאדם, איך מלאך אמור להיראות, ועל פי זה, אבל זה, על פי זה אתה שופט אם ללמוד תורה אצלו או לא, אבל, איך לומר, זה רק נגזרת של ההלכה המקורית. ההלכה המקורית היא מבית המדרש של הנביאים. כן. למה לא? דווקא על המלאך יש תבנית של גוף. בדמיון של הנביאים זה כנפיים וכל כל מה ש... ברור, זה מייצג משהו יותר עמוק. אבל במראות הנבואה זה מופיע בצורות כאלה. כן? והיה אופלה אחד מן השרפים ובידו רצפה במלכה חיים לקח מעל המזבח ויגע על פי. נו, תיאורים כאלה קיימים אצל הנביאים. כן. כן. למלאך יש אישיות, אני חוזר על השאלה, למלאכים יש אישיות והראייה שיש להם שם פרטי. גבריאל, רפאל וכו'. שמה ש? האם זה סותר? לא. יכול להיות אישיות בלי בחירה חופשית. הוא רוצה תמיד את אותו הדבר. אבל הוא רוצה. כן. חוץ לזה שיש דעות שיש בחירה חופשית למלאכים, אבל למשל רבינו שמואל בן חופני גאון כן סבר ככה. זה, אבל המקובל זה שאין להם בחירה. טוב, יתרונו, אבל זה נכון, כל מי שדיבר עם מלאך, דיבר עם מישהו. כן? למשל, בספר דניאל, גבריאל, הבן להלה זה חזון. כן? זה, יש להם שם פרטי. אבל השם הפרטי שלהם בדרך כלל מסתיים באל. כי הם הרצון של האל, רפא אל. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא לרפא, מקבל צורת אישיות הנקראת רפאל. יתרונו של אליהו הוא שכולל שני הקניינים יחד בצורה מושלמת, הנשמתית והמלאכית. הרי אליהו היה, כשהוא היה בעולם הזה, הוא היה אדם. עלה למעלה, נהיה מלאך. אז הוא ירד במדרגה. זה פחות טוב. כן? אותו דבר עם חנוך. כן? חנוך היה אדם, הפך למלאך. מסכן. עד עכשיו היה אדם. כן? אז הרב אומר, לא, זה החשיבה הבינארית שלך. אבל אליהו חיבר את שתי ההכרות. הוא גם מלאך וגם אדם. עד כדי כך שיש שאלה הלכתית, האם אשתו של אליהו מותרת להינשא או לא? כן? אליהו עלה השמיימה. מה אשתו עכשיו? אלמנה או נשואה? או עגונה? כן? מה הלכה באמת? הלכה היא שהיא מותרת. כן, כן. הלכה שהיא מותרת, כי ברגע שהוא עזב את העולם הזה, זה מת. מבחינתנו זה כמו מת. מה?
כאילו אליהו זה
זה לא?
באו ברגליו.
כן. אז הוא חי, כן. בסדר, אבל זה כבר דיברנו, מה זה בדיוק אליהו, יש לנו כמה פרקים על זה שקראנו עכשיו. טוב, כן.
איך זה שאליהו הוא חידר שהם
חשוב לזה שבועים? אם הייתי אליהו הייתי מסביר לך, אבל אנחנו יכולים רק לדעת את זה. כן, מה שאומר, יתרונו של אליהו הוא שכולל שני הקניינים יחד בצורה מושלמת. הנשמתית והמלאכית. הרי נגיד אדם שלפי מה שהוא הרב יזיר לפני כן, הוא כולו תורה. הספונטניות שלו, הטבעיות שלו זה התורה. אמרת שהוא מלאך, אז חסר לו משהו עכשיו. איפה הבחירה החופשית שלו? כן? אז הוא עדיין נשאר אדם. יש לגבי משה נאמר, וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים. אומרת הגמרא, מה זה איש האלוהים? חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוהים. עכשיו נשאלת השאלה, מה יותר צריך הסבר? אז רגילים לומר, טוב, איש כולנו איש, גם משה איש. אבל חציו ולמעלה אלוהים, וואה, זה משהו מדהים. אצל הרב קוק זה בדיוק הפוך, בעינייה. הוא אומר, זה שהוא חציו ולמעלה אלוהים, אני מבין, אבל מה זה החציו ולמטה איש? זאת אומרת, איך הוא, כלומר, אומר הרב, זאת הייתה המדרגה העליונה של משה, שהוא צירף את האנושיות שלו לאלוהיות שלו. זה החידוש.
שמחנו שבה זאת היא סינתטית, אמרת, ולא בינארית.
נכון.
נשמתית
ומלאכית. ביחד. אז זה סינתטי. כן. טוב. אז יתרונו של אליהו הוא שכולל שני הקניינים יחד בצורה מושלמת, הנשמתית והמלאכית. והוא מגלה לנו רזי תורה. מה זה רזי תורה? מה שעומד בראש ההכרה המלאכית והנשמתית ביחד. ומבשרנו ישועת השם ושמחת גאולים, מה נבו על הערים רגליהם מבשר. משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה. אומר לציון, מלאך אלוהיך. מה הפסוק הזה? הפסוק הזה אומרים, המבשר זה אליהו. אז מה זה? מה נבו על הערים רגלי מבשר? כן, רגלי מבשר, אמרת, בא ברגליו. כן, זה אדם. משמיע שלום, אז הוא מלאך. עושה שלום במרומיו. מלאכי. מבשר טוב, משמיע ישוע. אז הוא מחבר את הטוב עם הישוע. ואז לכן הוא אומר לציון, מלאך אלוהיך. אפשר לומר שזה בעצם, רוב הדברים האלה זה דברים שהרב חש בתוך ליבו גם, בהכרה שלו. כן. זה, אתם שואלים, איפה האוטוביוגרפיה של הרב קוק? תשובה, בספרים שלו. זה האוטוביוגרפיה שלו. הוא כותב את עצמו שם. והולכת קוממיות שתי קומות. כן, כתוב, אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. מה זה קוממיות? אומרת הגמרא, שתי קומות. כקומתו של אדם הראשון. מה זה שתי קומות? אז זה לפי הרב כאן, מלאכיות ונשמתיות. קומת הנשמה וקומת המלאך, ושניהם מתגלים בפועל, וכשהם מתנוצצים, מתקיים, ואשבור מוטות עולכם. בתחינה, ואחר כך בהולך אתכם קוממיות. ואביינו לשלום מארבע כנפות הארץ על ידי אליהו בארבע. כן, הרי כתוב על המשק של הכנפיים של המלאכים. שאליהו בתור מלאך, יש לו, הוא צריך ארבע דליגות כדי להגיע. כן, אתה מזמין את אליהו, אז יש לו ארבע תנועות כנפיים עד שהוא מגיע. כן, אליהו בארבע. כי תפקידו לחבר מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות עתה, שתי ישועות. ישועת קומת הנשמה, ישועות, לא לשון ישועה, ישועות קומת הנשמה, וישועת קומת המלאך, זרע אדם וזרע בהמה. טוב, התוספת הזאת בסוף, זרע אדם וזרע בהמה, היא משמעותית מאוד. הרי כתוב בנביא שהקדוש ברוך הוא, איתה, את עם ישראל בארצו, זרע אדם וזרע בהמה. עכשיו, יש מספר פרקים בספר אורות, ששם הרב מסביר, זרע אדם וזרע בהמה זה הכרח של תהליך הגאולה. מה זה זרע אדם? נגיד את זה במילים פשוטות לפי מה ששם היה שם, דתיים. דתיים. זרע בהמה, חילונים. בזה מובן, אלה בונים את הארץ, אלה חושבים מחשבות. עכשיו, אפשר להגיד אם ככה זה בדיעבד. מה אפשר לעשות? יש גם זרע בהמה, נצרף אותו לזרע אדם. אבל לפי מה שהרב כאן אומר, זה חלק מהתוכנית בעצמה, זה מהותי. זרע בהמה זה הצד המלאכי, וזרע אדם זה הצד הנשמתי. ואי אפשר לשלמות הנשמה או לשלמות המלאכיות בלי אחד עם השני. היה פעם יהודי אחד כתב ספר אנטישמי בשם חמורו של משיח, שבו הוא מאשים את הרב קוק ותלמידי הרב קוק בזלזול בעולם החילוני, כי הרי הרב קוק כותב שהם חמורו של משיח. אז מה, כולנו מהחמורים? זה מה שאתה אומר עלינו.
ספר גרוע.
מה?
ספר גרוע.
כן, אבל הוא משעשע, כי הוא אומר הרבה שטויות שם, וזהו, זה מאוד מעניין, הוא פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. אבל למשל הוא אומר שפעם בחתונות היו איש ואישה רוקדים ביחד עם מטפחת באמצע, ועל זה נאמר כשם שאני רוקד וכנגדך ואיני יכול לנגוע בך. כן? כן. טוב, אולי קצת יקבל מידע לפני שהוא כותב ספר, אבל מה שהוא לא הבין שמה, כשהרב אומר חמורו של משיח, הוא מסביר שמה באגרות ראייה, באגרת תפקופנונה, שהכוונה הקדושה העצמית. כי בגמל יש סימן טהרה פנימי, הוא מעלה גרה. בחזיר יש סימן טהרה חיצונית, הוא מפריס פרסה. בסוס אין לא זה ולא זה, והוא תמה. והחמור, שגם כן אין לו לא זה ולא זה, הוא קדוש בקדושת בכור. כן, צריך פטר רחם לפדות, סימן שיש בו קדושה. והקדושה הזאת, הרב מבחין אותה בציונות החילונית שבונה את הארץ. אז זה, עכשיו, הציונות החילונית שבונה את הארץ, היא המשכן של הצד המלאכי, של הצד המלאכי של רוח הקודש. מה שמסביר מדוע, הרב קוק היה רוקד בבגדי פועל בתוך היישובים החילונים של זמנו בארץ ישראל. כן. כן. כי זה מצד הטבע.
אז זה לא, מה הוא לא יודע?
זה הרי מה שחוזר, מה שהציונות החילונית עושה, היא משיבה את הקדושה שבטבע. לפי מה שלמדנו בכרך ב' בהקודש הכללי פרק כ"ג. לא. רצון השם דרך הטבע. אבל יש גם עוד כמה אופנים של גילוי רצון השם. גם התורה זה גילוי רצון השם. כן.
רק נשלים את הסוגיה. מה הוא לא הבין בספר?
מי? המחבר? יש עוד הרבה דברים שהוא לא הבין. למשל, הוא לא הבין שהביטוי חמורו של משיח הוא ביטוי של שבח. זה לא ביטוי של זלזול, למשל. כן. טוב. אז פה אנחנו רואים שהתוכנית של הגאולה היא הרבה מעבר לגאולה הפיזית של עם ישראל, שהוא צריך לחזור לעצמאותו המדינית. יש דרך זה גם תהליכים קוסמיים של התגלות רצון השם באופנים שונים שמתחברים לתהליך הישועה, וזה מה שנקרא קוממיות. וזה כוחו של אליהו. פרק י' ז', אורו של משיח. אורו של משיח מושג שחוזר הרבה ברב. כן? נאמר ככה, כתוב ששבעה דברים נבראו לפני בריאת העולם, אחד מהם זה שמו של משיח. מה זה שמו של משיח נברא לפני בריאת העולם? בעצם בכלל, מה זה שדברים נבראים לפני בריאת העולם? הכוונה שאי אפשר לעולם בלי שיקדמו לו שבעה דברים האלה.
אתה לא מדבר על בין השמשות.
אתה מתמטיקאי, נכון? יש, האם שבע שווה עשר? נכון. עכשיו, מה שאתה אומר, מה שנברא בין השמשות, כתוב עשרה דברים נבראו בין השמשות. וכאן אני אומר, שבעה דברים קדמו לבריאת העולם. אז אם שבע לא שווה עשר, אתה לא יכול להעלות על הדעת שזה אותו הדבר.
שבע מתוך
העשר. אבל בין השמשות זה בין שישי לשביעי. ואילו כאן מדבר לפני בריאת העולם. אז מה אתה... טוב, אז בראשית רבה, מה זאת אומרת? בטח עברת על כל בראשית רבה. עכשיו, בראשית רבה, ששבעה דברים נבראו לפני בריאת העולם. מה פירוש הדבר נברא לפני בריאת העולם? שהוא הנותן את המשמעות לעולם. זאת אומרת, אם אין שמו של משיח, בשביל מה לברוא את העולם. אז שמו, אפשר לומר, זה מגמה, מטרה. כן? כמו שאתה אומר, לשם מה? שם, במובן של מטרה. אז אם כן, שמו של משיח, זה המגמה העתידית. מה זה אורו של משיח? אורו של משיח זה ההקרנה שאנחנו מקבלים מן העתיד. הרבה דברים אנחנו מקבלים מן העבר. למשל, זוכרים את יציאת מצרים. זוכרים את עקדת יצחק, זוכרים מתן תורה, זוכרים בית המקדש, זוכרים את החורבן. כל מיני דברים שהיו בעבר, הם פועלים עלינו. אבל יש גם מה שעתיד להיות שפועל עלינו. תחיית המתים למשל, בית המקדש שעתיד להיות, הנבואה שעתיד לשוב. כל זה מקרין עלינו מן העתיד. זה נקרא אורו של משיח. איפה מוזכר הביטוי אורו של משיח? בילקוט שמעוני. נכון? זוכרים. המדרש אומר כך, שיעקב היה יושב בסקו ותעניתו. כן? כשיוסף היה במצרים, יעקב מתאבל, יושב בסקו ותעניתו. וראובן היה יושב בסקו ותעניתו. מה סקו ותעניתו? כדי לכפר על מעשה בלהה. כן? היה לו ענייני תשובה משלו, אז הוא עוסק בפרטיות שלו. כן? יעקב מתאבל על זה שכלל ישראל נפגם, ראובן מתאבל על זה שהוא נפגם, ויוסף היה במצרים, בבית פוטיפר, ויהודה הלך לחפש לו אישה, כדי להקים את מלכות בית דוד, והקדוש ברוך הוא מה היה עושה? היה הולך ובורא אורו של משיח. הכתוב. עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח? מתוך סקו ותעניתו של יעקב ושל ראובן ויוסף שבמצרים ויהודה שמחפש אישה, מתוך כל זה מופיע אורו של משיח. בסדר? זה המושג אורו, שמתחבר למושג שמו של משיח. עד כאן ברור? טוב. מה? ההבדל הוא שאני הגדרתי לפני כן את שמו של משיח, והגדרתי גם אורו של משיח, ולכן זה שתי הגדרות שונות. אני הגדרתי ששמו של משיח זה המגמה המשיחית. ואורו של משיח זה ההקרנה שאנחנו מקבלים מן העתיד. אז זה לא אותו הדבר. זה קשור זה לזה, אבל זה לא אותו הדבר. טוב. אורו של משיח. ההתקשרות האלוהית העליונה והתאורה אינה מנגדת כלל את העולם ואת החיים לכל עומקי תוכניהם, אלא גם מכשרת אותם ומרחיבתם. טוב, זה מלחמה גדולה של הרב קוק. הבסיס בדברי הרמב״ם בשמונה פרקים, פרק שישי. נכון? מה מסביר לנו הרמב״ם? אני אזכיר לעצמי, כי אולי שכחתי. בפרק שישי של שמונה פרקים, הרמב״ם אומר שיש שני סוגי צדיקים. יש צדיק שיש לו נטייה, נגיד של הרמוניה עם הטוב, הוא עושה את הטוב והוא אוהב את זה. ויש מי שעושה את הטוב, אבל זה עולה לו בדם, זה מאבק. זה הראשון נקרא ישר, השני כובש. נכון? עכשיו, רגילים ביהדות, ובכלל בזמן הגלות, ובכלל בדתות. לומר שיש מאבק בין ההתקשרות האלוהית לבין מרחבי החיים. כן? הרבה פעמים אתה רואה אדם שהוא מחובר לקדושה, אבל הוא שונא את החיים. כי הוא מכיר את הסכנות שבחיים, ואינו ראה בשמחת החיים. יש דברים כאלה. אומר הרב, זה בגלל שההתקשרות האלוהית שלו היא התקשרות חלקית. ולכן הוא בבחינת כובש. אבל המדרגה היותר עליונה, זה מי שאצלו אין ניגוד כלל בין ההתקשרות האלוהית לבין מרחבי החיים. זה הישר. עד כאן ברור? אני רגיל להזכיר בהקשר הזה שהדברים של הרב קוק מתכתבים עם הביקורת של פרידריך ניטשה נגד המוסר והאמונה. לפי ניטשה, המוסר והאמונה הם דבר רע בגלל שהם מכניעים את קומתו של האדם. האדם העליון, בגרמנית Übermensch, האדם העליון הוא האדם שאיננו מכיר גבולות. שהאנושיות שלו באה לידי ביטוי באופן הרמוני לגמרי, ומי מתנגד לאדם העליון? האמונה והדת והמוסר. שאומרים, תיזהר, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, עול וכו'. זה נגד השלמות של החיים. אומר הרב קוק, בכמה מקומות, שניטשה צודק. רק שהוא לא ידע איך מגיעים לזה. כלומר, הוא יקדים את המאוחר, אבל זאת בהחלט שאיפת החיים האמיתיים של הקודש, וזאת המדרגה של קדושת ארץ ישראל. מה שניטשה לא הכיר. לכן תלמידיו, או תלמידי תלמידיו, הפכו לנאצים. כן, שהתנגדו ליסודות המוסר היותר פשוטים, והפכו להיות ברברים, בשם האידיאל הפילוסופי הזה. כן? אבל אצל הרב, הוא אומר, אם אתה מתקשר באמת לרעיון האלוהי בכל שלמותו, יש הרמוניה פנימית שלמה. לא כל אחד זוכה לזה, אבל מי שזוכה, זוכה. אומר הרב, ההתקשרות האלוהית, העליונה והתאורה, כלומר, יש התקשרות אלוהית שהיא לא עליונה. כן? זה הדוס המצוי. כן? אבל ההתקשרות האלוהית, העליונה והתאורה, אינה מנגדת כלל את העולם ואת החיים. יש בקהלת רבה, בעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. זה תורת חיים. את העולם ואת החיים, לכל עמקי תוכניהם. אז לא רק שהיא לא מנגדת, אלא גם מכשרת אותם ומרחיבתם. כלומר, עד רבה, אתה מתקשר לאלוהים, זה גורם להרחבה של החיים. יש דבר מעניין. יש אנשים שאומרים, טוב, נגיד, ניקח את הרמב״ם קודם כל, בפרק חמישי של שמונה פרקים. מה מטרת החיים לפי הרמב״ם? לדעת את השם, נכון? מה האמצעים שמאפשרים לי להגיע לזה? הכל. לא. זה לא. לא, זה לא מה שהוא כותב.
לא רק.
גם מצוות זה עוזר, אבל לפי הרמב״ם, מי שיש לו מטרה ברורה של דעת השם, ממילא הוא מזדקק לכל תחומי החיים. הכל מקבל משמעות. עכשיו, בדרך כלל, בתפיסה ההמונית, כשאתה אומר, יש מישהו שהמטרה שלו זה לדעת את השם. מה הדבר שאתה מצייר לעצמך? שהוא יצמצם את מרחב החיים. נכון? בעוד שלפי הרב זה בדיוק הפוך. כיוון שאתה רוצה לדעת את השם, אז לכל החיים יש משמעות, כי הכל זה הופעת השם. מה? בבקשה, מה התקשרה עכשיו?
מה?
התקשרה?
כן. אז מה זה אומר לגבי אלה שלא מחוברים לעבודת האדמה? לגבי הדוסים שלא מחוברים לעבודת האדמה?
אז אצלם ההתקשרות היא בניגוד לחיים. אלמלא, יש הרי שני סוגי קדושה. למדנו בהקודש הכללי, פרק כף ג' יש הקודש שהוא מתנגד לטבע, ויש הקודש שבטבע. נכון? והאינטראקציה ביניהם זה יוצר את התסיסה של דורנו. בסדר? זה לוויתן ושור הבר. אלמלא חטאו ישראל, לא צריכים כלל לסגל להם איזה סגולות מן החוץ, כדי להשלים את עצמם בכל ערכי החיים. כלומר, אתה זקוק לפעמים, לנגיד, תורת המוסר, אז אתה לומד את האתיקה של אריסטו, כן? ואתה צריך דיני תומת יולדת, אז אתה זקוק לאמבריולוגיה, אתה הולך ללמוד אצל הרופא את הדבר הזה, וכו'. כלומר, אנחנו זקוקים להרבה מאוד תכנים שיכולים לסייע על מנת לגלות את קדושת החיים. אבל זה בגלל החטא. החטא גרם לנפילה. אבל החטא גרם שהמחשבה העליונה הוא עמה. ומה שנשאר הוא אור של תולדה. שאין לו אותו... מה? מה אתה שואל? המחשבה העליונה זה המחשבה העליונה, ותולדה זה התולדה. עכשיו אני אסביר. רגע, רגע, תן לי להסביר. אני לא יכול, תראי, יש לי בעיה. אני לא יכול גם לקרוא וגם להסביר בו זמנית. כי קשה לי לעשות שני דברים ביחד. מדוע אני לא יכול לעשות שני דברים ביחד? כי אני לא אלוה. אם הייתי אלוה, הייתי יכול לעשות שני דברים ביחד. אבל המציאות היא אני מקווה שזה לא מאכזב אותך, שאני לא אלוה. ולכן אני צריך קודם כל לקרוא ואחרי זה להסביר. בסדר? עכשיו אומר, אבל החטא גרם שהמחשבה העליונה הוא עמה, ומה שנשאר הוא אור של תולדה, שאין לו אותו הבוהק העליון והכללה הגמורה של העליוניות המוחלטת של המחשבה האלוהית. זאת אומרת, המחשבה העליונה מחברת את האדם לבורא הכל. אם אני מחובר לבורא הכל, אז לכל יש משמעות אצלי. יש מרחב של החיים. אדרבה, הדביקות הזאת מרחיבה את הכלים של החיים. אבל כיוון שהאדם חטא, החטא גורם לצמצום של האופקים. אז המחשבה העליונה שהאדם צריך לקדש את הכל, או לחיות בהרמוניה עם הכל, המחשבה הזאת לא יוצאת אל הפועל, היא הועמה. לשון עמום. כן, מעמעם. ואז במקום זה יש אור, יש אור אלוהי בעולם, יש. מרגישים קרבת אלוהים, אבל האור הזה הוא לא האור המקורי, הוא אור של תולדה, כלומר נגזרת. זה לא האור המקורי. מה?
תולדה של החטא.
בגלל החטא, המחשבה העליונה הועמה, ואז נשאר אור של תולדה. בסדר? למשל, אפשר לראות את זה בדתות. הדתות בימינו מדברות על משהו שהם לא מבינים אותו בכלל. מדברים על אלוהים. מדברים על אלוהים, זה מאוד נחמד, אבל לא יודעים מה זה. אז הם משתמשים בכל מיני ביטויים תפלים על מוסר ואהבת הבריות, וכל מיני דברים שהם חשובים מצד עצמם. אבל הם לא גילוי השם. הם רק איזה מין הערה רחוקה מן האידאל העליון. בסדר? עכשיו, מה זה החטא גרם? החטא זה בכל מיני מדרגות. יש חטא שהביא לחורבן הבית, יש חטא אדם הראשון. כן? החטא גרם. שהמחשבה העליונה הוא אמה, ומה שנשאר הוא אור של תולדה, שאין לו אותו הבוהק העליון, והכללה הגמורה של העליוניות המוחלטת של המחשבה האלוהית המקורית. וממילא, אין לו אותה סגולת הרחבה. הקודש עכשיו עומד במאבק מול העולם, מול החיים. עד שבא הדבר שההתייחדות עם התכונה של ההתקשרות האלוהית החסירה את הכישרון לשארי כישרונות. כלומר, אתה צריך לבחור מה אתה רוצה, קשר עם אלוהים או לדעת להבריג בורג. תחליט. יש תואר בהברגת ברגים. אבל אם אתה עוסק בזה, זה דורש 5 שנות לימוד ואחר כך השתלמות, עד שתדע לטפל בכל הברגים. מה עם אלוהים? זה תשאיר את זה ללומדי הישיבה. בסדר? ומה עם לומדי הישיבה? ברגים הם לא יודעים. בסדר? מה שנקרא, חסר בורג. כן. עכשיו, אז מה שאומר כאן הרב, הוא ממילא, אין לו אותה סגולה, שהאור הזה, אור תולדה, אין לו אותה סגולה, סגולת ההרחבה, עד שבא הדבר, שההתייחדות עם התכונה של ההתקשרות האלוהית, כלומר, זה שאדם מתקשר לאלוהים, זה גורם חיסרון, החסירה את הכישרון לשארי כישרונות. ואז מחלקים את העבודה. אלה מסוגלים לזה, אלה מסוגלים לזה וכו'. והוא צריך הפיזור של הגלות לבוא כדי להשלים את החסרונות הללו. כלומר, יש כישרונות שנמצאים אצל הגויים ולא אצלנו. אז יצאנו לגלות, אחד מהתפקידים זה העלת הניצוצות, וללמוד מן הגרמנית את הסדר, מהצרפתים את לחם הבגט, ומהרומאים את תורת המשפט וכו' וכו'. בסדר? עכשיו, אז הוא צריך הפיזור של הגלות לבוא כדי להשלים את החסרונות הללו. לספוג את כל היתרונות של כל הגויים אל תוכם כדי להשלים את צביונם. והשלמת הצביון והזיכוך הארוך של הנפש הלאומית בקור הברזל של הגלות גרם לאפשר את החזרת האורה העליונה. זאת אומרת, מה שאומר כאן הרב, אנחנו מלקטים מכל האומות את הכישרונות שעבדו מאיתנו בגלל החטא. ואז נבנה מחדש הכלי שיאפשר את הופעת רוח עליון. שאני שאת השאלה, איך זה?
איך מה?
איך זה קורה? האם זה קורה בגלות או קורה בשיבת ציון? אז בזה יש מחלוקת בין הרש"ר הירש לבין הרב קוק. הרש"ר הירש אומר ככה, ברוך השם, היהודים קיבלו שוויון זכויות, אמנציפציה בלעז. אז עכשיו הגיע הזמן לחיות בגלות. סוף סוף לגלות יש משמעות. אנחנו עכשיו מתחברים אל התרבויות השונות, אנחנו אזרחים נאמנים של המדינות שבהם קיבלנו את שוויון הזכויות, ואנחנו נקיים מצוות, ואנחנו נשפיע קדושה וטהרה ומוסר, ואז הגרמנים יגידו לנו תודה. נכון? זה השיטה של הרב שרייש. נראה לי שיש מאורעות היסטוריים שסתרו את התפיסה הנאיבית הזאת. נכון? הגרמנים אמרו תודה. לא, הוא חשב שארץ ישראל זה חשוב. רק הוא אומר, יש קודם כל משימה אוניברסלית. קודם כל תמלא את המשימה האוניברסלית, אחר כך הקדוש ברוך הוא יביא אותך לארץ כשאתה תגמור את העבודה. אבל בינתיים לא גמרת. הרש"ר הירש, רבי שמשון רפאל הירש. לעומת זה, הרב קוק אומר ההפך. כל זה רק הכנה. אבל זה כמו שאתה זורע. אחרי שאתה זורע, אתה קוצר. אם אתה קוצר, אחר כך אתה צריך להביא את זה אל הגורן. ולכן רק אחרי שאתה משיב מכל האומות, אז אתה יכול למלא את תפקידך האוניברסלי. וזה מה שהוא אומר על, על התפילה שאומרים בבוקר, קבץ נפוצות קובך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה אלוהים לבדיך. כלומר, רק אחרי שאתה מקבץ את נדחי השם, אז אתה מתחיל את הפעולה, אבל זה על ידי קיבוץ כל הרשמים שנעשו בגלות. בסדר? אגב, דבר מאוד מעניין, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים. אתם שם לב לזה? אין בה יהודים. למה? יש צרפתים, אנגלים, רוסים, אמריקאים, תימנים, עיראקים, ספרדים, אשכנזים. יש גם צבר, כן? אבל איפה היהודים? היהודים הם בגלות. יש יהודים בצרפת, יש יהודים באנגליה, יש יהודים ברוסיה, יש יהודים בתימן וכו'. בכל מיני מקומות יש יהודים. אבל פה יש גויים. וזה לא אני אומר, זה הנביא יחזקאל אומר. כן, במלחמת גוג ומגוג, שהוא יעלה על ארץ מאוספת מגויים. כן? כלומר, זה היושבי על טבור הארץ. זאת אומרת שאנחנו פה משחזרים את הפרופיל, המקובלים היו אומרים, הפרצוף של אדם הראשון, של האנושיות המקורית, וגם שלנו. אז זה פה מה שהרב אומר כאן. כי אז, אם אתה לא עושה את זה אחרי הקיבוץ, אז אתה נשלט על ידי השר של האומה ששם אתה חי. ואז יוצא שאם אתה אומר שיש תורה עם דרך ארץ, כמו שאומר הרש"ר הירש, מה זה תורה אני יודע, אבל מה זה דרך ארץ? זה להיות גרמני. כן? אז יש פה בעיה. כי לא נחם אלוהים בדרך ארץ של הפלישתים. כן? כתוב בפורש. לא נחם אלוהים בדרך ארץ של הפלישתים. כי השם, כי עם ישראל קרוב הוא, לכן הוא צריך דרך ארץ משלו. זה הפשט של הפסוק. יש אומרים שהכוונה בדרך של ארץ פלישתים. איזה דרשות. טוב, הלאה. אז מה שאומר כאן הרב, והזיכוך הארוך של הנפש הלאומית בקור הברזל של הגלות, גרם לאפשר את החזרת האורה העליונה, כלומר השראת השכינה, וזאת, ושהשראת השכינה גורמת שאין יותר ניתוק בין הקודש לבין החיים, זאת היא תכונת אורו של משיח המיועדת לנו בכל גדולתה. מה זה אורו של משיח? מה זה אורו של משיח? ההקרנה ממה?
מעתיד.
יפה. מה קשור למה? מה לא מובן? מה? כי השלמות הזאת של אחדות בין הקודש לבין החיים, היא לא הופיעה בעולם הזה עדיין. זה מה שכתוב, עדן. מה זה עדן? עדיין. כלומר, עוד לא הגיע. התאחדות האידיאות בימי שלמה. אתה מתייחס לדברים שהרב כותב על ימי שלמה ולמהלך האידיאות. צריך להסתכל ולמהלך האידיאות. מה הוא אומר על זה? אני חושב שדיברנו על זה. טוב. הלאה. מה?
כן, לא טוב שחטאו, כי אחרת לא היינו מתקנים את כל החוץ. היינו פשוט עוזבים את זה.
לא, אם לא היה חטא, אז גם לא היה חוץ. החוץ היה נכנס פנימה. כן, אז למשל, אחרי חטא אדם הראשון, אז האיש שולט באישה והאישה בנחש, נכון? ולפני כן הם היו באותה מדרגה. טוב, וגדולים יחידים בכל עת ובכל זמן מפלפלים הם בחוכמה ומצפים לישוע ומסתכלים הם באורו של משיח. מאיפה הביטויים האלה? זה גמרא במסכת שבת, נכון? שכשמכניסים אדם לדין שואלים אותו מספר שאלות, יש שש שאלות ששואלים אותו, אחת מהן זה האם פלפלת בחוכמה והאם ציפית לישוע, נכון? אז מה זה פלפלת בחוכמה? אתה צריך לפלפל כי אתה צריך להוציא את האור מן החושך, את היקר מזולל, אז אתה עדיין במאבק, זה הפלפול. אבל מתוך הפלפול יש הציפייה לישוע, לעולם שבו כבר לא יהיה הניגוד הזה, ומילא גם לא תצטרך פלפול. כן, הגאון מבילנה כותב בפירושו לתיקוני זוהר, שלעתיד לבוא נלמד תורה הלכה למשה מסיני. כלומר, לומדים ישירות, אז לא צריך פלפול. כן, ודעתם מתרחבת, כלומר, הפלפול גורם להרחיב את הכלים, עד שבעוצם ההתקשרות האלוהית הם זוכים לדברים הרבה, והעולם כולו כדאי הוא להם. מה זה? מאיפה הביטויים האלה? זוכים לדברים הרבה והעולם כולו כדאי הוא להם. פרק ו' באבות, נכון? כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. אז מה זה התורה לשמה? לשם מטרתה של התורה, שהיא האחדות של הקודש והחיים. זאת היא נחלת העוסקים בתורה לשמה. הרי זה מה שכתוב, ההולכים בדרכו, בדרכי רבי מאיר. כן, הרי מי אומר שמה את המשנה הזאת? תודה רבה. זה רבי מאיר שאומר את זה, נכון? רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה וכו'. מה מיוחד במדרגתו של רבי מאיר? שתורתו הייתה אומרת, כותנות אור. נכון? כתוב, בתורתו של רבי מאיר כתוב כותנות אור באלף. כן? כלומר, אין חסימה. ואמר, המשיחכון. מי אמר המשיחכון? זה כאשר הגיע הארון של רבי מאיר לקבורה, אז הגויים אמרו, הנה המשיח שלכם, המשיחכון. כן. כלומר, הערתו של משיח, שתורתו, כן, הרי רבי מאיר לא היה משיח, אבל הרגישו בתורתו של רבי מאיר את אורו של משיח. לכן הוא אומר כותנות אור, באלף. שתורתו יכולה ומוכחת להתפשט על כל קהילות גויים וסדרי ממשלותם. כלומר, ממילא יש השפעה אוניברסלית של היהדות, ועל כל אורחות החיים והבלטות פרטיהם עם כל מילוי העוז וההוד שבהם. כן, מרגישים פה את, אפשר לומר, את שאיפתו של הרב קוק, שרואה בשיבת ציון את המפתח של תיקון העולם כולו. לכן אומר הבריטים, אני לא אומר להם תודה על זה שהם נתנו את הצהרת בלפור. אני מברך אותם על זה שהם מילאו את תפקידם. הם צריכים לעשות את זה. זה טוב להם. נשמות חדשות ותור מלכות י' ח'. אנו רואים עולם מלא של נשמות ישנות. נשמות שבגוף. עכשיו, מאיפה הביטוי הזה, נשמות שבגוף? יפה. גמרא במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. אז מה זה הגוף? רש"י אומר, מקום יש ברקיע, וגוף שמו, ושם הנשמות. אז מזה אני מבין שכל הנשמות צריכות להיוולד, יש הרבה אנשים שצריכים עוד להופיע במציאות, ואז בן דוד בא. הרב כאן הולך כיוון יותר עמוק. יש נשמות שבגוף, ויש נשמות שבראש. מה זה נשמות שבגוף? זה הנשמות המגושמות. אבל יש נשמות עליונות יותר. אז צריך קודם כל שיכלו נשמות שבגוף, כדי שיופיעו נשמות עליונות, חדשות. כן, אנו רואים עולם מלא של נשמות ישנות, נשמות שבגוף. נשמות ששמרי הגוף מתאחזים בהן, שאין להם המעוף הגמור. הטיסה העליונה שמעל כל שאר וגוף. ממשלה מוחלטת על הגוף ועל כל ערכי הגוף. ואותו האוצר הגדול המלא נשמות שבגוף מוכרח שיחלה. כל הנשמות הללו שלא על גוף הם שורים, עליו הם מקיפים חונים סביבו. כן, יש בקבלה מושג של אור פנימי ואור מקיף. שהאור הפנימי מתגלה בעולם הזה. אור מקיף נשאר לעתיד לבוא. מקיף, מלשון החנווני מקיף. מה זה חנווני מקיף? אתה מקבל מוצרים ולא משלם. למה? איך החנווני נותן לך דברים בלי שתשלם?
בהקפה.
כי הוא יודע שאתה עתיד לשלם. אז זה הערת העתיד. בסדר? זה נקרא מקיף. חונים סביבו. מהירים אותו מכל העברים ומשתמשים בו לתעודות המעשה וריכוז החיים הפעולתיים בצמצומם. הם מוכרחים לכלות. הם מוכרחים להשתלם בצביונם המיוחד, להוציא אל הפועל את תפקידם הגופני ולהתעלות אחר כך ממה לא. ואחרי כן אור חדש יופיע. אוצר חיים חדש ומלא רעננות, נשמות חדשות, מלאות הופעת חיים גיוניים, ממשלת עולמי עולמים, כלומר שהם לא שולטים רק על הגוף, אלא שולטים בכלל בכל המציאות כולה, בכל העבר. הפורחת, מה? גיוניים, הכוונה אילאיים. כן. ממשלת עולמי עולמים, הפורחת ועולה, משחקת בכל עת לפני הדר אל עליון, האצולות מזיו החוכמה והגבורה של מעלה. מה זה המשחקת הזה? יש בעולם הזה הרבה דברים רציניים, אבל יש גם שחוק. השחוק או הצחוק זה ביטוי למה שמעל הסדר. כן? הרי לפי הסדר, יש סדר, זה רציני. אבל יש למעלה מהסדר, אז זה צחוק. לעקוב לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יצחק, שנאמר, יושב בשמיים, ישחק, השם ילעג למו. אין בן דוד בא, עד שיכלו נשמות שבגוף. שנאמר, כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. אך אז יגיע התור מלכות אל עליון, אל אלוהי ישראל להיגלות, על כיסא דוד וממלכתו. מה? במהרה בימינו אמן. מה עם הפרק הבא? הפרק הבא זה הפרק הראשון בכרך ד'. אז בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נמשיך עם כרך ד' של אורות הקודש. עד כאן להיום. שלום.